כל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros osha shuoi Olvozovadeti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, הדף היומי. יום חמישי תזיין באדר א' תשעין וב, מסכת גיטין, דף עין דלת. אתם מאזינים מרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו, הייחודית יש לומר. מביאה לכם מדי בוקר בסיעת הדשמי הגדולה מזה 5 שנים, משתבח שמולד, את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשנת ג' אלפים שין צדיק א' לבריאת העולם, כורש מלך פרס נותן רשות לבנות את בית המקדש, והיום החלו לבנות את חומת ירושלים שנפרצה ונסתרה. וזהו יום טוב במגילת תענית. תפילת בית המדרש. יהי רצוני לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי. שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמת טהור ולא אל טהור טמא, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כי הרגלנו בסייעת הדשמי הגדולה, פרק הפותח את שיעור דפינו היומי ופרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, ונשיב כעת על 6 השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור, את סיימנו ללמוד את דף עין ג' ממסכת גיטין. השאלה הראשונה הייתה מה כוונת הגמרא באומרה, אידך אום דננה מילו בעינן, והתשובה היא, שאם לא הלך בשוק, אף שניתק לחולי אחר, ודאי מת מהחולי הראשון. שאלה שנייה, לרבה ורבה, שכיב מרה, שעמד מחוליו, האם בטל גיטו ומדוע? התשובה לא בטל גיטו, ומשום שגזרו בזה שמה יאמרו, שיש גט לאחר מיטה. שאלה שלישית, האומר זה גיטך אם לא יעמוד מחולי זה וכישון החש ומת, מה דינו ומדוע? תשובה, אינו גט משום שעונש אינו שכיח הוא ולא עלה בדעתו, אלא אם ימות מהחולי. שאלה רביעית, לביאור רבה, באיזה מקרה אין חושש תנקמה לקידושין ובאיזה מקרה רבי יוסי חושש לקידושין? תשובה, תנקמה אינו חושש אף כשראו השנבעלה, ורבי יוסי חושש אף כשלא ראו שנבעלה. שאלה חמישית על דף עין ג', דברי רבי יוחנן שמחלוקת בית שמאי ובית הלל הם חוששים בייחוד לקידושין נראה כשראו השנבעלה, כאיזה מן התנאים שבמשנתנו הם? התשובה, לביאור רב נחמן לכולי אלמה, לביאור רבי כמו רבי יוסי, ולביאור רבה לא כמו אף אחד. שאלה שישית ואחרונה על דף עין ג', באיזה מקרה נחלקו רבי יהודה ורבי יוסי, מה דינה עד קיום התנאי? התשובה, לרשי כשאמר לה מעט שאני בעולם, ולתוספות אף כשאמר לה מהיום אם מתי, שלזה כוונתו. זהו החי וראי פרק השינון והחזרה לאשר למדנו אתמול, דף עין ג' ממסכת גיטין. וחיית מוריי ורבותיי, לעיקר העניין ששמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע את זין באדר א' תשעין עין וב, עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי על דף עין ד' ממסכת גיטין. לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף עין ג' עמוד ב', 8 שורות לפני סוף הדף, בנקודותיי מן המילים, מהי באותן הימים? מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נסיס, נגיל ונצליח. למדנו במשנה בדף עין ג' עמוד א', לגבי אדם שיכול לתת גט לאשתו ולהתנות שיחולו הגירושין היום אם ימות לאחר זמן, דנה המשנה כיצד עליהם לנהוג משעת נתינת הגט ועד מיטתו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה מהי באותן הימים. רבי יהודה אומר כאשת איש לכל דבריה, רבי יוסי אומר מגורשת ואינה מגורשת. תנה אומרת הגמרא, שנינו בברייתא, לקמן בדף עין דלת עמוד א', ובלבד שימות. מה שאמר רבי יוסי ברבי יהודה שהיא ספק מגורשת, ואם בעלי הראו באשם תלוי, אין זה אם לבסוף מת הבעל, שנמצא שכל שעה היה בספק שמה היא שעה הסמוכה למיטה. אבל אם לבסוף לא מת בעלה, הרי נתגלה למפרע שאין זה גט, ונמצא שבעלי שתיש וחייו חטאת. אז כפי שנתבהר, הגמרא סבורה כעת שהסיפה הזו של המשנה שאמרה מהי באותן הימים, מדברת על המקרה של הרישה של המשנה, שאמר הבעל האישה, הרי זה גיטך מהיום אימתי מחולי זה, ואפילו שהוא אמר מהיום, לא אומרים שהגט חל משעת מסירתו, אלא לרבי יהודה ודאי יהיה אשת איש, ולרבי יוסי ספק אשת איש. כך מקשה הגמרא, ולכי מהי אבי גיטה, וכי לאחר שימות הבעל יחול הגט? והקיימלן והרי הלכה פסוקה היא דאין גט לאחר מיטה. מתרצת הגמרא, אמר רבא, אכן בסיפה לא מדובר באופן שאמר מהיום ימתי כמו ברישא, שבמקרה כזה לכשימות מתגלה למפרע שהגט חל משעת נתינתו, והבא עליה פטור מכלום שרי פנויי. אלא מדובר באומר, הרי זה גיטך ימתי מחולי זה, והתגרשי בו מעט שאני בעולם. זאת אומרת שכוונת התירוץ בגמרא להעמיד את הסיפה באומר מעט שאני בעולם עם המות, וזה לא המשך לרישא שעוסקת באופן שאמר הרי זה גיטך מהיום, עם מתי. ואילו רבנו חננאל מפרש, אין כוונת הגמרא להעמיד שאמר הרי זה גיטך מעט שאני בעולם, אלא גם בסיפה מדובר כשאמר הרי זה גיטך מהיום עם מתי. רק הגמרא מבארת שטעמם של רב יהודה ורב יוסי, שאף כשאמר מהיום עם מתי, הרי זה נעשה כי אומר הרי זה גיטך מעט שאני בעולם. ומה שאמר מהיום עם מתי, אין כוונתו משעת הנתינה, אלא מהיום שאני חי, דהיינו שעה אחת קודם מיטתו. כי דעתו לאחר הגט, כל מה שיוכל, רק שיחול בחייו. אם כן, מתרץ רבה, שאכן בסיפה לא מדובר באופן שאמר מהיום ימתי כמו ברישא, שבמקרה כזה לכשימות מתגלה למפרע שהגט חל משעת נתינתו, והבא עליה פטור מכלום שרי פנויי, אלא מדובר באומר הרי זה גיטך ימתי מחולי זה, והתגרשי בו מעט שאני בעולם. ובזה סוברת המשנה שכוונתו שיחול הגט שעה אחת קודם מיטתו, ולא משעת נתינת הגט. אלא שלדעת רב יהודה, כל שלא מת וברר הדבר שלא הייתה גרושה באותה שעה, אלא הייתה אשת איש ומי שבא עליה חייב חטאת. ולדעת רבי יוסי, כיוון שמשעת נתינת הגט כל שעה היא בספק שמה היא השעה סמוכה למיטתו, אז הבא עליה הוא כבעל ספק אשת איש, והוא חייב אשם תלוי. ולא אומרים שלאחר זמן הוברר הדבר שלא הייתה גרושה באותה שעה, כיוון שדעתו של רבי יוסי היא שאין ברירה. ואילו התוספות מפרשים שטעמו של רבי יוסי, שמגורשת ואינה מגורשת, משום שהספק הוא לא, אם כדעת רבי מאיר לקמן בברייתא שמהיום ימתי כוונתו שיחול משעת נתינה, או כרבי יהודה שכוונתו לשעה אחת קודם מיטתו. ומביאה הגמרא ברייתא עם עוד שיטות תנאים בדין הזה של מה היא באותן הימים. אומרת הגמרא, תנו רבנן שענו חכמים בברייתא שמופיעה בתוספתא, ימים שבינתיים, הימים שבין נתינת הגט למיטת הבעל, לרשי כשהבעל אמר מעט שאני בעולם, ולתוספות באומר מהיום אם מתי, אז מה היא באותם ימים בין נתינת הגט למיטת הבעל? אז בעלה זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה, והיא מתה היא לפניו, הרי הוא יורשה ומתמה לה גם אם הוא כהן. כי למרות שאסור לכהן להתמה למיתים, מכל מקום לאשתו מותר, שנאמר בספר ויקרא פרק חפה לפסוק ב', כי אם לשארו הקרוב אליו. וכן באישה זו, כל אותם הימים הרי היא כאשתו, ואף אם הוא כהן מותר לו להתמה לה אם היא מתה. כללו של דבר אומרת הברייתא, בזמן זה שבין נתינת הגט למיטה הרי כאשתו לכל דבר, אלא שנתינת הגט הועילה לעניין שאינה צריכה ממנו גט שני, והרי מגורשת סמוך למיטתו בגט שניתן לה. אילו הם דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר, בעילתה תלויה, דבר תלוי ועומד, עד שימות או עד שיעמוד מחולי זה. שרבי מאיר סובר, שהאומר מעט שאני בעולם, כוונתו שאם ימות, יחול הגט משעת נתינתו, הוא כאומר מעטה שאני בעולם. לכן אם בא לאחר באותם הימים, אם מת הבעל מאותו חולי, וברר שגרושה הייתה בשעת ביה ופטור. ואם לא מת, הבא עליה חייב קורבן חטאת. רבי יוסי אומר, בעילתה ספק, והבא עליה באשם תלוי. כי דעת רבי יוסי כדעת רבי יהודה, שהאומר מעט שאני בעולם, כוונתו שיחול לגט שעה אחת קודם מיטתו. אלא שבכל שעה ושעה אנחנו מסופקים אם זוהי השעה הסמוכה למיטתו, והרי ספק אשת איש. כמו שנתבהר לאל בדף עין דלת עמוד א', שרשי פירש של רבי יוסי, אין ברירה לומר שאחר כך שלא מת וברר הדבר שהייתה אשת איש בשעת הביאה. ואילו התוספות חלקו ואמרו שאין הטעם משום שאין ברירה, אלא שרבי יוסי מסתפק האם הלכה כרבי יהודה או הלכה כרבי מאיר. אמנם אם לבסוף מת סמוך לביאתו, חייב חטאת בוודאות. וחכמים אומרים מגורשת ואינה מגורשת. והבעל עליה חייב אשם תלוי כרבי יוסי, ובלבד שימות הבעל מחולי זה. אבל אם לא מת מחולי זה, אז חייב קורבן חטאת. ובסמוך תבאר הגמרא במה נחלקו חכמים על רבי יוסי. וראית הגמרא מה איקה בין רבי מאיר לרבי יוסי, מהו החילוק בין רבי מאיר הסובר שבעילתה תלויה לרבי יוסי הסובר שבעילתה ספק, הרי לדעת שניהם בשעת הבעילה היא ספק מגורשת. מבארת הגמרא אמר רבי יוחנן, אשם תלוי איקה בעיניו, בעניין חיוב קורבן אשם תלוי אם מת הבעל חלוקים הם. לרבי מאיר שכוונת הבעל שיחול לגט משעת נתינתו לא מייתי, לא מביא הבועל אשם תלוי אלא פטור לגמרי, שהרי בשעה שבא עליה הייתה גרושה. ולרבי יוסי שכוונת הבעל שיחול לגט שעה אחת סמוך למיטתו, מה איתי אשם תלוי? מביא הבועל אשם תלוי כיוון שכל שעה היא בספק שמזוי השעה סמוכה למיטתו. ובמסכת כריתות בדף י"ז עמוד ב', מצינו מחלוקת ביסוד חיוב השם תלוי. יש הסוברים שהחיוב הוא בכל ספק איסור, ואף אם הייתה לפניו חתיכה אחת שמסופק בה עם של חלב או שומן ואכלה, חייב השם תלוי. יש הסוברים שרק אם היו לפניו שתי חתיכות, אחת של חלב ואחת של שומן, והוא מסופק איזה מהם של שומן ואכל אחת מהם, חייב השם תלוי. ובטעם הדבר נאמרו שם בגמרא ג' טעמים, או משום גזירת הכתוב, או משום שרק בשתי חתיכות הספק יכול להתברר, או משום שבשתי חתיכות יקבע איסור לפנינו. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל רבי, שרבי יוסי המחייב כאן השם תלוי בהכרח סובר שגם בחתיכה אחת יש חיוב השם תלוי. עוד שנינו בברייתא והחכמים אומרים מגורשת ואינה מגורשת. שואלת הגמרא חכמים, היינו רבי יוסי, שהרי מגורשת ואינה מגורשת פירוש הדברים בעילת הספק, שזה אמר רבי יוסי, אז במה נחלקו? משיבה הגמרא, איכא בעיניי יש ביניהם חילוק לגבי דינו של רבי זיירא. ואמר רבי זיירא, אמר רבא בר ירמיה, אמר שמואל, כל מקום שאמרו חכמים לעניין גט מגורשת ואינה מגורשת, בעלה חייב במזונותיה עד שייתן לגט ודאי, כיוון שכל זמן שהיא ספק מגורשת עדיין היא אגודה בו. ובזו שנתן לגט ואמר לה מעט שאני בעולם, לדעת חכמים בעלה חייב במזונותיה כל התן הימין, ולכך אמרו בה מגורשת ואינה מגורשת. ואילו רבי יוסי, אף הוא סובר את דינו של רבי זיירא, ולכך לא אמר בה מגורשת ואינה מגורשת, אלא אמר שבעילתה ספק, לפי שסבור הוא שאין בעלה חייב במזונותיה באותם הימים. ובטעם המחלוקת מבאר הריטב"א, שחכמים סוברים כיוון שהיא אסורה בחייו, הרי אגודה בו ככל ספק גירושין. רבי יוסי סובר שדינה כוודאי מגורשת, שהרי אין כאן ספק כלל בעיקר הגט, אלא בזמן חלותו. ומוסיף הר"ן שכיוון שהדבר עומד להתברר, אינו חייב במזונותיה. וכעת הגענו למשנה בדף ע"ד עמוד א'. דנה המשנה שלפנינו בתנאים נוספים שתולה בהם הבעל את חלות הגט. אומרת המשנה, בעל שאמר לאשתו, הרי זה גיטך על מנת שתתני לי 200 זוז, הרי זו מגורשת, ותיתן לו את ה-200 זוז שיתנה עימה, שהרי לא קבע זמן עד מתי תיתן. אבל אם אמר הרי זה גיטך על מנת שתתני לי 200 זוז מכאן, מעכשיו ועד 30 יום, אם נתנה לו את הסך הזה בתוך 30 יום מגורשת, ואם לא, ואינה מגורשת. אמר רבן שמעון בן גמליאל, מעשה בצידון, שם של מקום, באחד שאמר לאשתו, הרי זה גיטך על מנת שתתני לי, הצטיליתי מן בגד ועבדה הצטיליתו, איבדה האישה את אותו הבגד, ואמרו חכמים, יכולה היא לקיים את התנאי על ידי שתיתן לו את דמיה, את השווי של אותו בגד. ולכמן בדף ע"ד עמוד ב' תבאר הגמרא שמשנתנו חסרה היא, וצריך להוסיף בה, שנחלקו בדין הזה רבן שמעון בן גמליאל וחכמים, ועל כך נסובים דברי רבן שמעון בן גמליאל להוכיח מהמעשה הזה כדבריו. זו היה המשנה שלנו בדף ע"ד עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, הרי זה גיטך על מנת שתתני לי 200 זוז, הרי זו מגורשת ותיתן. מבררת הגמרא מהי ותיתן, מה הכוונה ותיתן? רב הונא אמר כוונת המשנה שאישה זו מגורשת מיד בנתינת הגט, והיא תיתן אחר כך את ה-200 זוז כדי לקיים את התנאי. כי סובר רב הונא שמה שאמר על מנת היה תנאי בלבד ואינו מעכב את חלות הגט. כי כל אמירת על מנת משמעותה שיחול הדבר מעכשיו, על מנת שיתקיים התנאי אחר כך. וכך נפסק להלכה כמו רב הונא, כי הרי קיים אלן כמו רבי שכל האומר על מנת, כי אומר מעכשיו. ואילו רב יהודה אמר כוונת המשנה לכשתיתן, שרק כשתיתן את המעות, אז היא תתגרש. מבררת הגמרא, כיוון שלדעת כולם אסור לאישה הזו להינשא לאדם אחר עד שתיתן את המעות, אם כן מהי בעיניו, איזה חילוק דין יש בין רב הונא לרב יהודה? מבררת הגמרא, איכא בעיניו חילוק הדין ביניהם הוא באופן שנתקרע הגט או שעבד, נקרע הגט או שעבד לפני שנתנה אישה את ה-200 זוז. לדעת רב הונא שאמר והיא תיתן, כיוון שהגט חל מיד עם נתינתו לאישה, הרי אין בכך כלום אם נקרא או נאבד הגט אחר שנתגרשה בו, ואינה צריכה אימנו גט שני. אולם לדעת רב יהודה שאמר לכשתיתן, יחול הגט, כיוון שעבד הגט או נקרא קודם שנתגרשה בו, אז צריכה ממנו גט שני. אז בפשטות, לדעת רב יהודה אין הגירושין חלים אלא עם קיום התנאי, ובזמן שבין המעשה לבין קיום התנאי לא חל כלום. אבל תוספות לקמן בדף ע"ד עמוד ב' בדיבור המתחיל עד דמקמיפליגי, כותבים בשם רי, שגם לדעת רב יהודה הרי היא נחשבת ספק מגורשת, ולא שהיא ודאי אינה מגורשת. מביאה הגמרא עכשיו שבדומה למחלוקת הזו נחלקו רב הונא ורב יהודה גם לגבי קידושין. ותנא נמי, אומרת הגמרא, נאמר גם כן לגבי קידושין במשנה במסכת קידושין דף ס' עמוד א', כי אי גוונה מעין משנתנו. נתנא נאמר שם במשנה, אומר לאישה, הרי את מקודשת לי בפרוטה, או שהוא קידש אותה בשטר, על מנת שייתן לך עוד 200 זוז, הרי היא מקודשת וייתן לה את 200 זוז. ואיתמר נאמר על כך, מהי וייתן, מהי כוונת המשנה באומרה וייתן? רב הונא אמר כוונת המשנה שאישה זו מקודשת מיד בשעת נתינת הפרוטה, או השטר, והוא ייתן אחר כך את 200 זוז שיתנה עמה שיוסיף לה. רב יהודה אמר כוונת המשנה שאינה קידושין חלים, אלא לכשייתן הבעל את 200 זוז. מהי בעיניו? איזה חילוק דין ישנו בין רב הונא לרב יהודה? מבארת הגמרא איכא בעיניו, חילוק הדין ביניהם הוא באופן שפשטה האישה את ידה וקיבלה קידושין מאדם אחר, לאחר שקידשה הראשון בפרוטה ועדיין לא נתן לה 200 זוז. לדעת רב הונא שאמר והוא ייתן, הרי שקידושי הראשון חלו מיד בשעת נתינת הפרוטה והתחייבותו ליתן לה עוד 200 זוז, תנא בעלמא, אינו אלא תנאי בלבד, ולכך אין קידושי השני חלים כלל, אלא הראשון מקיים תנאי ואזיל, מקיים את תנאו והולך, שרי כבר נתקיימו קידושיו תחילה. אבל רב יהודה אמר לך שייתן, הרי רק לכי יאיב לה, כאשר ייתן לה את 200 זוז, הוא דאב קידושין, רק אז חלים הקידושין. אבל אשתה קודם הנתינה של 200 זוז, לא אבו קידושין, היא לא מקודשת לו לראשון, ולכן אם קיבלה בינתיים קידושין מאדם אחר, נתקדשה לאותו אדם אחר. וכן אם אמר הבעל שאינו רוצה לתת לה את 200 זוז, לדעת רב יהודה יכולה להינשא לאחר, מה שאין כן לדעת רב הונא, חוששים תמיד שמה יחזור בו הראשון ויחליט לקיים את תנאו ולתת לה את המעות, ונמצא שאשתו היא מתחילה. כך מוסיף ואומר, התוספות ריד במסכת קידושין. וערת הגמרא מדוע הוצרכו רב הונא ורב יהודה לכפול מחלוקתם גם בגירושין וגם בקידושין. אומרת הגמרא וצריכה, צריך את המחלוקת גם אצלנו במסכת גיטין וגם במחלוקת שמופיעה במסכת קידושין. די השמועין לגבי קידושין, אם היו משמיעים לנו את מחלוקתם של רב הונא ורב יהודה רק לגבי קידושין, היינו אומרים שרק בהא, רק לגבי קידושין, כאמר רב הונא, שכוונתו שיחולו הקידושין מיד בשעת נתינת הפרוטה. והוא ייתן אחר כך 200 זוז משום דלקרוב הקהתי. כיוון שבאו לשאת אותה לאישה, מן הסתם מתכוונו שיחולו הקידושין מעכשיו. שהרי חפצו בה עכשיו. אבל גבי גירושין, כיוון דלרחוק הקהתי, שבאו לגרשה, מן הסתם קשה עליו הדבר ורצונו לדחות את חלות הגירושין, כדי שיוכל לפייסה בינתיים ויתבטל הגט. לכן אימא היה מקום לומר שמודל לרב הונא לרב יהודה שיחול הגט רק לאחר נתינת 200 זוז. לכך השמיענו רב הונא, שאף לגבי גירושין רצונו שיחול הגט לאלתר ולא בעת נתינת המעות. והיא השמועינן אם היום השמיענו את ההלכה הזאת רק לגבי גירושין, היה מקום לומר שרק בה רק לגבי גירושין, כאמר רב הונא והיא תיתן. כלומר שיחולו הגירושין בשעת נתינת הגט, אף שעדיין לא קיבל ממנה את המעות משום דלא כסף למטבעה. שאחר הגירושין אינו בוש לטבוע את המעות שהתנה עמה. ועל כן, אין לו צורך לעכב את חלות הגירושין עד נתינת המעות. אבל גבי קידושין כיוון דחשיפה למטבעה, שמתביישת האישה לטובו אחר הקידושין שיתנה את 200 זוז, אימא היה מקום לומר שמודי לי רב הונא לרב יהודה, מודי רב הונא לרב יהודה שאין האישה רוצה שיחולו הקידושין, לפני שייתן לה את 200 זוז, לכן צריך רב הונא להשמיענו אף לגבי קידושין, שחלים הקידושין מיד בתחילה. כלומר, כיוון שאין הבעל יכול לקדש את האישה אלא מדעתה, אז היה מקום לומר, שכשאומר הבעל שמקדשה בתנאי שייתן 200 זוז, אף שרצונו שיחולו הקידושין מיד, מכל מקום ייתכן שאין דעתה של האישה, מסכמת להתקדש כל זמן שלא קיבלה את המעות. לכן, צריך רב הונא להשמיענו גם לגבי קידושין, שחלים הקידושין מיד בתחילה. אז עד עכשיו ביארה הגמרא מדוע צריכים את שתי ההלכות הללו, לפי דעת רב הונא שאמר ואי תיתן. עכשיו מבארת הגמרא מדוע הוא צריך רב יהודה הסובר לכשתיתן להשמיע לנו את שתי ההלכות הללו. אומרת הגמרא ביה שמועין לגבי קידושין, אם היו משמיעים לנו רק את הדין לגבי קידושין, היה מקום לומר שרק בה רק לגבי קידושין, כאמר רב יהודה שאין חלים הקידושין, אלא לכשיתן לה את 200 זוז, משום דחשיפה למטבעי, שכיוון שמתביישת לתבוע ממנו את המעות הללו, לכן אינה רוצה שיחולו הקידושין כל זמן שלא נתן לה את המעות. אבל גבי גירושין כיוון דלא כסיף למטבעה, שאחר הגירושין אין הבעל בוש לתבוע ממנה את המעות שהתנה עמה, לכך אימא מודה לרב יהודה לרב הונא שיחולו הגירושין עם נתינת הגט, לכך הוצרך רב יהודה להשמיענו, שלא חלים הגירושין אלא בנתינת המעות. וכן, היא השמועין אם היה משמיע לנו רב יהודה את דינו רק לגבי גירושין, היה מקום לומר שרק בה רק לגבי גירושין, כאמר רב יהודה שאין הגירושין חלים, אלא רק לכשתיתן את המעות, משום דלרחוק הקעתי, שכיוון שבאו לגרשה מן הסתם, קשה עליו הדבר ורצונו לדחות את חלות הגירושין, ולכך מתכוונו שלא יחולו הגירושין עד נתינת המעות. אבל גבי קידושין דלקרוב הקעתי, ורוצהו בנישואין, אימא מודה לרב יהודה לרב הונא, שחלים הקידושין מיד, לכן צריכה לכך וצריכו המוראים לכפול את דבריהם הן בקידושין והן בגירושין. מקשה עכשיו הגמרא על שיטת רב יהודה הסובר שאין חלים הגירושין אלא אחר נתינת המאות. מי טבעי, מקשה הגמרא שנינו בברייתא, במסכת קידושין דף סמך עמוד א', אמר לאשתו הרי זה גיתך על מנת שתתני לי 200 זוז, אף על פי שנקרע הגט או שנאבד קודם נתינת המאות, הרי היא מגורשת, ובתנאי שאכן תיתן 200 זוז, ואף שמגורשת היא, מכל מקום לאחר, לא תינסה עד שתיתן את המאות, משום שיש לה חשוש שמה לא תקיים את התנאי לעולם, ונמצא הגט בטל. וזה לא כדברי רב יהודה, הסובר שאין הגירושין חלים, אלא בשעת נתינת המאות. קושייה ראשונה על שיטת רב יהודה. ועוד מקשה הגמרא, תניא, שנינו בברייתא אחרת, אמר לאשתו הרי זה גיתך על מנת שתתני לי 200 זוז ומת בלא בנים. אם נתנה לו את המאות קודם שמת, הרי שקיימה את התנאי וחלו הגירושין, ולכן אינה זקוקה ליבם, כי היא גרושה ולא אלמנה. אבל אם לא נתנה לו את המאות ומת, הרי היא זקוקה ליבם, כיוון שלא חל הגט מאחר שלא קיימה את התנאי, וכאשר אדם מת בלא בנים, נעשית אשתו זקוקה לייבום על ידי אחיו, ומצווה מן התורה שהאישה תתייבם לאח בעלה המת. כאן נאמר יבמה יבוא עליה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, יכולה היא לפתור עצמה מן הייבום ולקיים את הגט, על ידי שהיא נותנת את המאות לאביו או לאחיו או לאחד מן הקרובים. ובכך מתקיים התנאי שבגט ומגורשת היא. הנה מבואר מדברי הברייתא, שעד כאן לא פליגי לא נחלקו תנא קמא ורבן שמעון בן גמליאל, באיזה שעה חלו הגירושין, שלדעת כולם, אילו נתקיים התנאי, נחשבת היא כגרושה משעת נתינת הגט. אלא שנחלקו בכוונת הבעל. דמר סבר תנא קמא סובר שכאשר התנה עמה על מנת שתתני לי 200 זוז כוונתו, לי ולא ליורשי, וכיוון שמת קודם שקיבל המאות אין הנתינה ליורשיו נחשבת כקיום התנאי, ונמצא שלא חל הגט וזקוקה לייבום. ומר סבר, רבן שמעון בן גמליאל סובר שאינו מקפיד שתיתן דווקא לו, אלא כוונתו לי ואפילו ליורשי. ומשום כך, אפילו נתנה את ה-200 זוז ליורשיו, קיימה את התנאי וחלים הגירושין למפרע משעת מסירת הגט בחיי הבעל. ונמצא שלכול העלמה מיד בשעת נתינת הגט חלים הגירושין, ונתינת המאות מי התנאה הווי, נחשב רק כתנאי, ולכך ניתן לקיימו גם לאחר מיטת הבעל, שהרי זה ודאי אין לומר שהגירושין חלים בשעת נתינת המאות לאחר מיטת הבעל, שכלל הוא בידינו שאין גט מועיל לאחר מיטה, והרי זה טיובתא דרב יהודה. קושיה חמורה על שיטת רב יהודה הסובר, שאין הגירושין חלים, אלא בשעת נתינת המאות. מתרץ את הגמרא, אמר לך רב יהודה, רב יהודה יוכל לתרץ לך ולומר, אין להקשות מהברייתות הללו על שיטתי. למה? כי יש לומר, אמני, רבי, הברייתות הללו הסוברות שהגירושין חלים מיד, רבי אמרם. דאמר רבו נאמר רבי, כל האומר על מנת, כאומר מעכשיו דמי. את תולה את חלות הדבר בעל מנת שיעשה כך וכך, אין כוונתו שיחול הדבר רק כשיתקיים התנאי. אלא כוונתו שיחול כבר מעכשיו, על מנת שיתקיים התנאי לבסוף. בפליגי רבנן עלי, חכמים חולקים על רבי וסוברים, שאין הדבר חל אלא בשעת קיום התנאי, ואנה דאמרי כרבנן, ואני רב יהודה, סובר כחכמים שאין המעשה חל אלא עם קיום התנאי. ולכך אני מבאר את המשניות כדעתי להלכה, שאין הגט והקידושין חלים אלא בשעת נתינת המאות, אלא בשעת קיום התנאי. והגמרא מביאה שיטה אחרת במחלוקת רבי ורבנן. ואמר רבי זיירה, וצריך לגרוס פה בלי אביו, אלא לומר אמר רבי זיירה, כי אבינן בבבל, כאשר הייתי בבבל, אמרינן, אמרתי שם, הדה אמר אבונה אמר רבי, מה שאמר אבונה בשמו של רבי, כל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי, ופליגי רבנן עלי, וחולקים עליו חכמים בדבר הזה, ואומרים שהדבר מתקיים רק כשיתקוים התנאי, אז כי סליקי, כאשר עליתי משם לארץ ישראל, אשכחתי, מצאתי לרווסי, את רווסי, דייתי וכאמר שישב ואמר משמי דרב יוחנן, שאין מחלוקת בדבר הזה. אלא הכל מודים, בין רבי ובין חכמים מודים, באומר על מנת שהוא כאומר מעכשיו דמי. ולא נחלקו אלא באומר שיחול הדבר מהיום ולאחר מיטה, שלדעת רבנן ספק הוא עם כוונתו שיחול מיד בתנאי שימות, או במה שאמר ולאחר מיטה, כוונתו לחזור בו שלא יחול היום אלא לאחר מיטה, וממילא היא אינה מגורשת. ולדעת רבי, ודאי כוונתו רק לתלות בתנאי שימות, וממילא חל הגט מעכשיו. ומביאה הגמרא ראיה לדעת רבי יוחנן שמודים חכמים לרבי, שהאומר על מנת הרי הוא כאומר מעכשיו וחל הגט מיד. רק כאשר אומר הרי זה גיתך מהיום ולאחר מיטה, אז לדעת חכמים ספק הוא אם חל הגט מחיים. והתניה, למדנו בברייתא לאיל בדף עין בית עמוד בית, ששם מבואר כדברי רבי יוחנן, בעל שאמר לאשתו הרי זה גיתך מהיום ולאחר מיטה, ספק הוא אם חזר בו הבעל וכוונתו שלא לגרשה מהיום אלא לאחר מיטה, או שכוונתו לגרשה היום בתנאי שימות, ולכך הרי זה גט ואינו גט. מדובר פה בספק גט לדברי חכמים. רבי אומר, כזה גט. דהיינו, הרי זה גט כשר. שוודאי הבעל לא נתכוון אלא לתלות את הגירושין בכך שימות. ומתוך שהוצרכו חכמים לחלוק על רבי באופן הזה, שאמר הבעל מהיום ולאחר מיטה, יש לדייק שבאומר על מנת מודים חכמים לרבי, שהרי זה כאומר מעכשיו, והגט כשר. מבררת הגמרא מה ישיב רב יהודה על הראיה הזו. ולרב יהודה דאמר שגם באלמנת פליגי נחלקו חכמים ורבי, אם כן יש לי תמועה. עד המפלגי, עד שהם חולקים באופן שאמר מהיום ולאחר מיטה, לפלגי באלמנת, היה להם לחכמים לחלוק על רבי באופן שאמר הבעל אלמנת, ולבאר שגם באופן הזה דעתם שלא חלגת מעכשיו, וממילא היינו למידים. בכל שכן, שבמקרה שהוא אמר מהיום ולאחר מיטה, סוברים חכמים שהרי זה ספק אם הגט חל מעכשיו, או לאחר מיטה. מיישבת הגמרא ואומרת הטעם שהעמידו את המחלוקת במאיום, זה כדי להודיעך כוחו דה רבי. שאפילו באופן הזה סובר רבי שהגט ודאי כשר, ואכן לדעת חכמים גם באומר על מנת, הגט פסול. ממשיכה הגמרא ושואלת ולפלגו באלמנת, מדוע העדיפו להעמיד את המחלוקת במאיום ולהודיע את כוחו של רבי? למה לא העמידו את המחלוקת באלמנת ולהודיעך כוחן דה רבנן? שאף באומר על מנת אין זה נחשב כמעכשיו. מיישבת הגמרא שכיוון שהחידוש בדעת חכמים הוא להחמיר ולפסול את הגט, ואילו החידוש בדעת רבי זה להכשיר את הגט ולהתיר את האישה להינשא, הרי כלל הוא בידינו דכוח דהתירא עדיף לי לתנא להשמיענו. וטעם הדבר שכוח דהתירא עדיף, לפי שטוב לנו להשמיע את כוח דברי המתיר, שהוא סומך על שמועתו ואינו ירא להתיר. אבל כוח האוסרים אינה מעבר ראיה, שהכל יכולים להחמיר ואפילו בדבר המותר. כך רשי מסביר במסכת ביצה דף ב' עמוד ב', דיבור המתחיל, דהתירא. שואל הרשב"א, הרי גם אם יעמידו את מחלוקתם באלמנת, יש בכך משום העדפת כוח דהתירא, וניתן להודיע את כוחו של רבי, שאף שאמר אלמנת שתתני לי 200 זוז ונקרא הגט או שעבד, חלים הגירושין משעת הנתינה. מדוע לא העמידו את מחלוקתם של רבי וחכמים באלמנת? תרץ הרשב"א שבאופן זה שנחלקו רבי וחכמים במאיום ולאחר מיטה, שומעים יותר את העדפת כוח דהתירא, שאף שיתנה במפורש שיכול הגט לאחר מותו, זה מועיל לדעתו של רבי. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, בעל שאמר לאשתו הרי זה גיטך על מנת שתתני לי מכאן ועד 30 יום, אם נתנה לו בתוך 30 יום מגורשת ואם לאו אינה מגורשת. שואלת הגמרא פשיטה, ברור שכך הוא הדין, שהגט לא חל אלא אם כן נתנה את המעות בתוך ה-30 יום, כיוון שכך התנה הבעל. משיבה הגמרא, אכן יש חידוש בדין הזה. מהו דתם היה אולי על דעתי לומר, דקפידה לאו קפידה, מה שהקפיד הבעל שתיתן לו בתוך 30 יום. אין כוונתו להקפיד שלא יחול לגט אם לא תעשה כן. למה הוא נקב ב-30 יום? לזרזה קעתי, רצה לזרזה שתמהר ליתן לו את הכסף, כמה שמלן שנתכוון לתלות את הגט בכך בדווקא. אם לא נתנה את המעות בתוך 30 יום, אינה מגורשת. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, אמר רבן שמעון בן גמליאל, מעשה בציידן, שם של מקום, באחד שאמר לאשתו, הרי זה גיטך, על מנת שתתני לי הצטלתי, ועבדה הצטלתו, הבגד, אמרו חכמים שתיתן לו את דמיה. מאחר ואין דרך המשנה להביא מעשה, אלא לצורך ראיה לדין שהובא מקודם לכן במשנה. מבררת הגמרא, מה איתנה, איזה דין נשנה במשנתנו, דקטן עם מעשה, שלגביו הביאה המשנה את המעשה כראיה, שמועיל נתינת דמים. מבררת הגמרא, בהכרח צריך לומר שמשנתנו חסור ומחסרה, ואחי קטני. חסרה המשנה מספר מילים, וכך צריך להוסיף בדברי המשנה. אם אמר לה הבעל, הרי זה גיטך, על מנת שתתני לי הצטלתי, ועבדה הצטלתו, עבד אותו בגד, דעת חכמים שהצטלתי דווקא כאמר לה הבעל, לאישה. וכיוון שנאבד הבגד, שוב אין ביכולתה לקיים את התנאי. ואילו רבן שמעון בן גמליאל אומר שתיתן לו את דמיה, ובכך ייחשב שקיימה את התנאי והגט קיים. כי לא הייתה כוונת הבעל בתנאי הזה, אלא לרווח ממון, ולא נתכוון להקפיד על הבגד הזה דווקא. כראיה לכך, אמר רבן שמעון בן גמליאל, מעשה נמי היה גם כן מעשה בציידן, באחד שאמר לאשתו, הרי זה גיטך על מנת שתתני לי הצטלתי ועבדה הצטלתו, ואמרו חכמים, תיתן לו את דמי, אבל ידי כך, נתקיים התנאי והגט כשר. שואלים התוספות בדיבור המתחיל חסור ומחסרה, למה הוא צריכה הגמרא להוסיף שנחלקו חכמים על רבי שמעון בן גמליאל? הרי די בכך שנוסיף במשנה, שרבי שמעון בן גמליאל סובר שמועיל נתינת דמי הבגד, והביא ראיה לכך מה המעשה. תרצים התוספות שקבלה הייתה בידי המתרץ, שחלקו עליו חכמים, ושהלכה כמותן ולא כרבי שמעון בן גמליאל. מסתפקת הגמרא. באי מיני שאל רבי אסי מרבי יוחנן, בעל שאמר לאשתו הרי זה גיטך על מנת שתתני לי 200 זוז, וחזר ואמר לבעל האישה מחולים לחמאות, מהו? האם מחילה זו נחשבת כקיום התנאי? וקשר הגט באופן הזה, או לא? ומבהרת הגמרא את הספק הזה. טיבאי לי, יש להסתפק בו לדעת רבנן במשנתנו, וכן טיבאי, יש להסתפק בו לדעת רבן שמעון בן גמליאל, שחלק על חכמים לגבי האצטלית, עם נתינת מעות נחשב כקיום התנאי. ומבהרת הגמרא, טיבאי לרבנן הספק יהיה לדעת חכמים, כיוון שאפשר לומר, שעד כאן לא כאמרי רבנן אתם שם במשנתנו, שאם תלה את הגט בנתינת בגד, אינה מקיימת את התנאי על ידי נתינת מעות, אלא משום דלא אחלה גבה, הרי לא מחל על הבגד עצמו, ונתינת המעות אינה נחשבת כקיום התנאי. אבל אחר כאן, אקה אמר לה, הרי אמר לאישה, מחולים לך המעות האלו, ושמה תחשב, מחילתו כאילו קיבל המעות ממש, ונתקיים התנאי. וכן יש להסתפק להפך, עוד דילמה, אולי נאמר, שאפילו רבן שמעון מגמליאל הסובר שנחשב קיום התנאי, אף על ידי נתינת דמי הבגד, לא כאמר, לא אמר את דינו, אלא באופן זה, כיוון דקה מפייס עלה בדמי, שהרי מפייס את האישה את הבעל בדמי הבגד, ומשום כך נחשב כקיום התנאי. אבל לגמרי, כשמחל לה, אין כאן נתינה כלל. ייתכן שמודר רבן שמעון בן גמליאל, שלא נחשב שיתקיים התנאי באופן זה, ואין הגט כשר. אמר לרבי יוחנן, אין המחילה נחשבת כקבלת מעות, ולכך אינה מגורשת. מקשה הגמרא על רבי יוחנן. אי טיבי, שנינו במשנה במסכת נדרים דף סמך ג' עמוד ב'. האומר לחברו קונם כל מה שאתה נהנה לי, כלומר יאסר עליך כקורבן, קונם הכוונה קורבן, והוא אחד מכינויי הנדרים, שבהם יכול אדם לאסור על עצמו דבר בתורת נדר, וכן יכול לאסור על אחרים דברים שלו בתורת נדר. אם כן האומר לחברו קונם כל מה שאתה נהנה לי, יאסר עליך כקורבן, כל מה שאתה נהנה ממני. אם אין אתה נותן לבני קור אחד של חיטין ושתי חביות של יין, רבי מאיר אומר אסור ליהנות ממנו מחמת הנדר עד שייתן לבנו את החיטים והיין. החכמים אומרים אף זה הנודר יכול להתיר את נדרו בעצמו שלא על פי אתרת חכם, והיינו על ידי שאומר הנודר הרי אני כאילו התקבלתי, שכיוון שאמר כך הרי זה כאילו נתקיים התנאי וקיבל את החיטים ואת היין, ואז מותר למודר ליהנות ממנו. הנה מוכח שמחילה הרי כקבלת הדבר ממש, וקשה לדעת רבי יוחנן שמחילה אינה כקבלה. מדרצת הגמרא ואומרת אך ישתה, וכי יש לדמות את דינו של רבי יוחנן לדין המשנה במסכת נדרים, הרי אתם שם בדינו של רבי יוחנן לגבי גט מסתבר שבשעת ההתניה לצעור רק המכוון, לצער אותה הוא מתכוון ולהפסיד אותה מעות, ואם בסופו של דבר מחלה נמצא שלא ציירה ולא נתקיים התנאי שיתנה מתחילה. אבל אחה, כאן במדיר את חברו הנעד שייתן לבנו חיטים ויין, הרי סיבת התנאי משום שרוצה הרווחה, הוא רוצה ממון ברווח עבור בנו, והלא יצטריך, ומתוך שמחל על כך מוכח שכבר אין צריך אב ממון זה עבור בנו, אלא יש לו ממון ברווח גם ללא קבלת החיטים והיין, ולכן עכשיו שנתקיים תנאו בכך. הביאה הגמרא מעשה שנחלקו המוראים בדינו, ומבררת האם סברותם תלויות במחלוקת התנאים במשנה. ההוא גברה מעשה באדם אחד בעל שדה, ואמר ללאריסי שאמר לאריסו, אריס זה אדם שנזכר לעבודת השדה כגון חרישה זריעה השקעה וניקוש העשבים, ובשכרו הוא מקבל חלק מן התבואה שגדלה. אם כן אדם אחד אמר לאריסו, כולי אלמה, מנהג כל האריסים דלו תלת דלוותה, ואחלי רביע, משקים את השדה שלוש השקעות במשך השנה, בשכרם הם נוטלים רבע מן התבואה, אבל אתה דלי ארבעה ואכול טילתה, תשקה את השדה שלי ארבע פעמים במשך השנה, ואוסיף לך בשכרך שתיטול שליש מן התבואה. וכך הם אכן סיכמו ביניהם. לסוף, כשהגיע זמן ההשקעה הרביעית, התמיטרה ירד גשם ולא יצא רוח כלל בהשקעה הרביעית. אמר רב יוסף, הלא דלה, הרי לא ישקע אותו אריס אלא שלוש פעמים ככל האריסים, ואם כן דינו, שיטול רבע כמנהג האריסים כולם, שהרי לא הוסיף לו בעל השדה בשכרו, אלא על דעת שיתרח יותר. ואילו רבא אמר, כיוון שהאריס לא נמנע מלהשקות, אלא שום שבסופו של דבר, הלא יצטרכה, לא נצרכו לכך כיוון שירדו גשמים, הרי שמזלו גרם לכך, והוא כן ייטול שליש כפי שסיכמו בתחילה. ותוספות בדיבור המתחיל רבא מקשה, שלכאורה דינו של רבא סותר לדעת רבא. רבא במסכת בבא מציעא דף ע"ז עמוד א' אומר, אדם ששכר פועלים על מנת להשקות שדהו וירד גשם ונמצאת שכירת הפועלים מיותרת, הפסידו הפועלים והוא לא צריך לשלם להם את שכרם. בתרצים התוספות, חלוק דין שכיר מאריס, משום שהשכיר אינו לשכיר יום ואינו נזכר אלא לצורך פעולה זו, כיוון שכך אם לא נצרח לפעולתו של השכיר, ממילא בטלה השכירות, ועל מה הוא יקבל שכרו, אבל אריס שעושה כל מלאכות השדה ומיד כשיתנה עמו, אף יש לו חלק בקרקע עצמה כבעל השדה, הרי שאם ירדו גשמים ולא נצרח להשקות את השדה, דעת רבה שנוטל שכרו שנקבע מתחילה, שהרי עם הריסותו הוא זכה בשליש. ואילו דעת רבי יוסף הסובר שנפחת חלקו ואינו מקבל אל הרבע, זה משום שכיוון שיתנו לשנות ממנהג שער האריסים בכך שקבעו על שליש, הרי עכשיו שלא ישקע ממילא נמצא שחוזר להיות כשער האריסים ואינו נוטל אל הרבע. חוזרים על הגמרא שמבררת לימה, האם יש להוכיח מכאן שרב יוסף דאמר שיתול רבע כשער האריסים, דעתו כרבנן הסוברים לאל שהיא מתנה שיחול הגט בתנאי שהאישה תיתן לו בגד, אין מתקיים התנאי בכך שתיתן לו את דמי הבגד. וכמו כן גם באריס, שיתנאי מו הבעל הבית שישקע ארבע פעמים ויתול שליש מן התבועה, לא נחשב כן התקיים הדבר בכך שירדו גשמים, ואינו נוטל אלא רביע. ורבא דאמר כרבן שמעון בן גמליאל, נאמר שרבא שסובר שנוטל האריס שליש, כפי שיתנאי מו הבעל הבית, דעתו כדעת רבן שמעון בן גמליאל הסובר, שיכולה אישה לתת דמי הבגד ונחשב בכך כן התקיים התנאי, ומשום כך, גם באריס הוא סובר, שכיוון שירדו גשמים ולא הוצרכה השדה להשקעתו, הרי זה נחשב כאילו השקע את השדה והתקיים התנאי, ולכך נוטל שליש. כך מנסה הגמרא להעמיד. דוחה הגמרא ואומרת ותסברה, וכי תעלה על דעתך לומר שרבא סובר כרבי שמעון בן גמליאל. והא והרי, קיימלן הלכת הקבתי דרבא, הלכה כמו רבא בכל מקום שהוא חולק עם רב יוסף, חוץ מבשלושה דברים, והם שדה, עניין ומחצה. ואם כן, גם בנידון הזה הלכה כמותו. ואילו בה, בגט המותנה בנתינת בגד, אין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל כמבואר להלן בדף ע"ה עמוד א', ואם נאמר שסברותיהם שוות, נמצאו ההלכות סותרות זו את זו. כעת נפרט את אותם שלושה דברים שבהם אין הלכה כרבא. שדה הכוונה לאמור במסכת בבא בתרא דף י"ב עמוד ב', מחלוקת בין רבי יוסף לבין רבא לגבי אדם שקנה קרקע בשדות אביו, כשמת אביו ביקש לקבל את חלקו בירושה בסמוך לקרקע שקנה מאביו. לדעת רבא שומעים לו וקופים את האחים על מידת סדום, ולדעת רבי יוסף אין שומעים לו, שמה האמת כטענת האחים שקרקע זו משובחת יותר משאר הקרקעות, ועל כן רוצים האחים לחלוק את הקרקע הזו לכולם. מחלוקת נוספת בעניין, במסכת בבא בתרא קי"ד עמוד ב' נאמר, יש מחלוקת עד מתי ניתן לחזור מן הקניין, לדעת רבא כל זמן שיושבים באותו מעמד, לדעת רבי יוסף רק כל זמן שעסוקים באותו העניין. והמחלוקת בעניין מחצה זה גם במסכת בבא בתרא בדף קמ"ג עמוד ב', מחלוקת לגבי האומר לאשתו נכסי לך ולבנייך. לדעת רבי יוסף קנתה מחצה, לדעת אביי יורשת כאחד מן הבנים. ורק בשלושת המחלוקות הללו, הלכה כרבי יוסף. חוזרים אל הגמרא שמבארת, אלא לעולם בין רבא ובין רבי יוסף סוברים כרבנן. וממילא רבי יוסף הסובר שכיוון שלא נעשה בדווקא כמו שיתנו, לא נחשב שנתקיים התנאי, ולכך אין האריס נוטל אל הרבע, ודאי מבואר שדעתו כרבנן הסוברים שאין מתקיים התנאי בכך שתיתן לו דמי הבגד, כמו שנקטה הגמרא מתחילה. ואף רבא אמר לך, גם רבא יוכל לתרץ ולומר לך, אנא דאמרי, אני האומר שהאריס נוטל שליש, אפילו לשיטת רבנן אומר את הדברים, משום שעד כאן לא כאמרי רבנן אתם, כל מה שאמרו חכמים שלא נתקיים התנאי, אלא אם תיתן לו את הבגד עצמו, או אינו אלא משום שמן הסתם גרשה מחמת איבה, הוא מסתבר דלציור רק המכוון, בתנאי הזה הוא מתכוון לצער אותה, שתיתן לו דווקא את הבגד עצמו, ואין דעתו להרוויח ממון, ולכך לא נתקיים התנאי לדי קבלת מעות. אבל אחר, כאן לגבי הריס, כיוון שהטעם שיתנאי מו שיוסיף השקעה רביעית משום הרווחה הוא כדי להרוויח את התועלת שבהשקעה הרביעית, והלא יצטרך, כיוון שירדו גשמים, שוב לא הוצרך לאותה השקעה, הרי זה כאילו נחשב שנתקיים התנאי, ודינו שישלם לו שליש, כפי שיתנו בתחילה. מבררת הגמרא, האם נתינת האישה על מנת לקיים את התנאי, צריכה שתהיה מדעתו אף בעל כורחו. סבורה הגמרא לפשוט את הנידון הזה מן המשנה המובאת להלן. דין תורה הוא שהמוכר בית בתוך עיר המוקפת חומה ממות יהושע בן נון במשך שנה ראשונה, יכול הוא לגאול את הבית מן הקונה, ולאחר מכן נחלט הבית לצמיתות לקונה. המשנה הזו מספרת איך היו הקונים מערימים על הדין הזה, ומה שתיקן הלל על מנת למנוע זאת. אומרת הגמרא תנא אתם שנינו במסכת ערכין דף למד א' עמוד ב', בראשונה בתחילה היה הקונה בית, בעיר חומה נתמן מתחבא מן המוכר ביום שבו מלאו 12 חודש מעת הקנייה, כדי שיהיה חלוט לו, כדי שלא יוכל המוכר להשיב את המעות לקונה ולגאול את השדה, אלא יהיה הבית שלו לעולם. על מנת למנוע זאת ולקיים דין תורה שיוכל המוכר לגאול את ביתו, יתקן נלל לזקן, שיהיה המוכר שרוצה לגאול את הבית חולש, זורק את מעותיו ללשכה המיוחדת שהתקינו לצורך כך, ויהיה שובר את הדלת של הבית ונכנס, ומדוע צריך גם לשבור את הדלת של הבית של הקונה להיכנס? הרי לכאורה אחרי שתקנו נתינת מעות ללשכה, הרי זו גאולת הבית. אומר הגריז הלוי, שאומנם על ידי השלחת המעות ללשכה מתקיים דין נתינת הכסף הנצרך לגאולת הבית, אבל דין קניין כסף שמחמתו יקנה הבית לגואל לא מתקיים על ידי הנתינה, כיוון שהלוקח לא זוכה במעות בעל כורחו. לכן מוסיפה המשנה שיכנס לבית הלוקח ועל ידי כניסתו יקנה את הבית בקניין חזקה. ומתי שירצה עלה, ממשיכה המשנה ואומרת, מתי שירצה הקונה יבוא ויטול את מעותיו מהלשכה. מדייק רבה מהדין הזה לנידוננו באישה שנתנה בעל כורחו של הבעל, ואמר רבה, מתקנתו של הלל שתיקן שעל ידי השלחת המעות בלשכה בעל כוחו של הקונה ניגל הבית, נשמע שאילו בנידון משנתנו שאמר לאשתו הרי זה גיתך על מנת שתתני לי 200 זוז ונתנה לו מדעתו, הרי היא מגורשת. אבל אם נתנה לו בעל כוחו, אינה מגורשת, שהרי יש לדייק מכך דה יצטרך להילל לתקוני. היות והילל יצטרך לתקן לגבי מוכר בית שנתינה בלשכה בעל כוחי של הקונה, דאב יאללה שתיחשב כנתינה, ויגאל הבית בכך, מכלל נשמע מכך דבעלמה, שלגבי דינים שאינם נוגעים לממונות, נתינה בעל כורחי, לא אוהב נתינה, שלא תיקן נילל תקנה זו, אלא לגבי דינים הנוגעים לממון בלבד, וממילא לגבי גט, אם נתנה אישה את המתיים זוז שלא מדעת הבעל, לא נתקיים התנאי, והיא אינה מגורשת. מה תקיף לה רב פאפה על דיוקו זה של רב המקשה? רב פאפה, והיא תימה, ויש אומרים שהקשה זאת רפשי מברשי, מניין לך רבה לדייק מתקנתו של הלל שנתינה בעל כורחו אינה נתינה? ודילמה, אבל שמה יש לומר שאכן נתינה בעל כורחו נחשבת נתינה, וכי יצטרך הלל, כשיצטרך הלל לתקון את תקנה מיוחדת בבתי הרי חומה שמועיל נתינה בלשכה בעל כורחו של הקונה, היינו משום ששם הנתינה היא שלא בפניו של הקונה, ורק באופן זה לולא התקנה לא היה נחשב כנתינה. אבל נתינה בפניו יש לומר שבין מדעתו ובין בעל כורחו, אביה נתינה הרי נחשבת לנתינה. ועל הקושייה הזו של רב פאפה לא ישיב רבה, והראש מבאר שלא חש רבה להשיב על קושיית רב פאפה, כיוון שרבה סובר שאין חילוק בין נתינה בעל כוחו בפניו לנתינה שלא בפניו, שכיוון שנותן על כוחו הרי שאין משמעות לנתינה בפניו דווקא, ולא היה צריך הלל לתקן בנתינה שלא בפניו. ואין לומר שכיוון שאי אפשר לתת לתוך ידו כשאין הקונה לפניו, לכך הוא צריך לתקן שמועילה נתינה בלשכה, שהרי מכל מקום יכול לזכות לו על ידי אחר. עכשיו מביאה הגמרא שיש גורסים בהפך בדברי רבה, וכן בקושייה עליו, והיא כדאמרי יש שאומרים שכך אמר רבה. מתקנתו של הלל נשמע, שזה ברור שאם אמר בעל לאשתו הרי זה גיתך על מנת שתתני לי 200 זוז, ונתנה לו בין מדעתו ובין בעל כורחו, אביה נתינה גם בלא תקנה מיוחדת. וכי יצטרך להלל לתקוני, מה שנצרך הלל לתקן תקנה מיוחדת בבתי הרי חומה שמועילה נתינה בעל כורחו של הקונה, הרי הוא משום ששם הנתינה היא שלא בפניו של הקונה. שהרי נותן מעותיו בלשכה שבאופן זה לולי התקנה היה צריך נתינה מדעתו. אבל יש לדייק שנתינה בפניו בין מדעתו ובין בעל כורחו, אבי הנתינה הרי נחשבת נתינה. נמצא ששתי שיטות בדבר, האם נתינה בעל כורחו בפניו נתינה היא או לא. ולהלכה פוסק בעל עיתור שנתינה היא. והרמב״ם כמבואר בראש והרשב״ם מסתפקים בדבר הזה, ועל כן בגט שיתנה אימה ונתנה לו מעות בעל כורחו, הרי ספק מגורשת וצריכה גט שני. וכן באישה שנתקדשה על מנת שייתן לה 200 זוז ונתנן לבעל כורחה, הרי ספק מקודשת. ולגבי ממון, אם נתן לאדם מטלטלין על מנת שייתן לו איזה דבר ונתנו לו בעל כורחו, אין מוצאים את המטלטלין מספק מידו של המקבל, אלא משאירים את הממון בחזקתו. מה תקיף לרב פאפה? רב פאפה דוחה את דיוקו של רבה, ויתימה ויש אומרים שמי שדחה את דיוקו של רבה היה זה רב שימי ברשי, ודילמה, אבל או שמה יש לומר שבלא תקנה מיוחדת, אפילו בנתינה בפניו נמי, גם כן יש לחלק שנתינה מדעתו אין, הרי היא נתינה, אבל נתינה בעל כוחו לא נחשבת לנתינה. ואף לנתינה בפניו בעל כוחו הייתה נצרכת תקנתו של הלל שתועיל, וטעם הדבר שהלל תיקן באופן זה שנותן שלא בפני הלוקח, היינו משום, דמי דאיצטריך אלי תקין, במה שראה הלל צורך לתקן הוא תיקן. וכיוון שראה הלל שהיה קונה נכבה שלא ייתן לו המוכר מעותיו, תיקן הלל, שאף אם אינו בפניו, תהיה נתינה בעל כוחו. ואכן, אף אם היה הלל רואה שהקונה מצוי אצל הגואל, אלא שהיה אומר למוכר, אינני רוצה לקבל ממך את המעות, גם בזה היה נצרך הלל לתקן שתחשב נתינה. ממילא לנידוננו, בקיום התנאי שבגט, יש לומר שנתינת המעות בעל כוחו של הבעל, ואפילו בפניו, אינה נתינה, ולא נתקיים תנאי הגט. אומרת הגמרא שנינו במשנה לאל בדף עין דלת עמוד ב', שאמר רבן שמעון בן גמליאל, מעשה בצידן, שם של מקום באחד שאמר לאשתו, הרי זה גיתך על מנת שתתני לי אצטלתי, ונעבדה אותה אצטלה, תיתן לו את דמיה. וביארה הגמרא לאל בדף עין דלת עמוד ב', שחכמים חולקים על רבי שמעון בן גמליאל וסוברים שרק בנתינת הבגד עצמו מתקיים התנאי. כעת מבאר את הגמרא כמו מההלכה. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, כל מקום ששנה רבן שמעון בן גמליאל דבריו לחלוק על חבריו במשנתנו, בכל המשניות הלכה כמותו, חוץ משלושה דברים שאין הלכה כמותו, ואילו הם: ערב, שאם אמר המלווה שיגבה את ההלוואה ממי שירצה, מן הלווה או מן הערב, גם אם יש נכסים ללווה יכולו לגבות מן הערב, וכך היא ההלכה. זאת למרות שדעת רבן שמעון בן גמליאל שצריך להיפרע מן הלווה תחילה. זו מחלוקת במסכת בבא בתרא דף קע"ד עמוד א'. וציידן, בדין המעשה שאירע בציידן שהובא במשנתנו לעיל בדף ע"ד עמוד א', שהתנה הבעל את חלות הגט בקבלת האיצטלית מן האישה, גם בזה הלכה כחכמים, שלא מתקיים התנאי בנתינת דמי האיצטלית, והפסק הלכה שלא כדעת רבן שמעון בן גמליאל. המחלוקת השלישית שאין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, ראיה אחרונה. מחלוקת במסכת סנהדרין דף ל"א עמוד א', היא נקראת אחרונה משום שנחלקו שם תנא קמא ורבי שמעון בן גמליאל בשני אופנים בדיני ראיה, ורק במחלוקת האחרונה שבמשנה אין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל. במה מדובר? אדם שהודה בבית דין שאין לו ראיות לטובתו ולאחר זמן חזר בו ורוצה להביא ראיה, הלכה כחכמים שאין שומעים לו ולא כמו רבן שמעון בן גמליאל. מביאה עכשיו הגמרא ברייתא דנה בגט הניתן לאישה ושיער הבעל את הנייר לעצמו, או שהוא יתנה תנאי שהגט יהיה גט על מנת שהאישה תחזירנו. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, לעיל בדף חף עמוד א', הבעל אמר לאשתו, הרי זה גיטך, והנייר שעליו כתוב הגט נשאר שלי, אינה מגורשת, שהרי התורה אמרה ונתן בידה, ונמצא שזה ששייר את הנייר לעצמו לא נתן לה כלום, כי נמצאו שהאותיות פורחות באוויר. ואילו הרמב״ם הלכות גירושין פרק ח' הלכה י' כותב שהטעם שזה לא גט, כי כיוון שמותיר את הנייר בידו, הרי חסר בקריטות הנצרכת בגט ופסולו. אבל אם אמר לה, הרי זה גיטך על מנת שתחזירי לי את הנייר, הרי זו מגורשת ותחזיר לו את הנייר. שואלת הגמרא, מה ישנה רישה ומה ישנה סיפה? מה שונה הדין ברישה שאם אמר הנייר שלי אינה מגורשת, ומה שונה הדין בסיפה שאם אמר על מנת שתחזירי לי את הנייר, הרי היא מגורשת? הרי גם באופן הזה כוונתו שיחול הגט רק אחר שתחזיר לו, ונמצא שבשעת הגירושין אין הגט בידה. משיבה הגמרא, אמר רב חסדא, המני, כשיטת מי הברייתא הזו, כדעת רבן שמעון בן גמליאלי. ואמר במשנתנו לעיל בדף ע"ד עמוד א', שאם יתנה אימה שתיתן לו אצטילתו ועבדה אצטלה, תיתן לו את דמיה. ולכך, החנמי אפשר דמפייס עליו בדמי, גם כאן יכולה היא לפייסו בדמי הנייר, שעליו כתוב הגט, ולקיים את התנאי בכך, וכיוון שהנייר נשאר בידה, הרי היא מגורשת. מה תקיף לה אביי, דוחה אביי את תירוצו זה של רב חסדא, מניין שרבן שמעון בן גמליאל אמר דבריו גם במקרה הזה, והלא, הימור יש לומר דאמר רבן שמעון בן גמליאל שמועיל, נתינת דמי החפץ רק איך דלית בעיני, כאשר החפץ שיתנו עליו איננו לפנינו, כגון שנאבד, כמו אותה איצטלה, באופן הזה מסתבר שהייתה כוונתו של הבעל שהתקיים התנאי גם במתן דמים, אבל איך דאית בעיני, כאשר החפץ נמצא בעין אותו חפץ שיתנו עליו, כגון בנידוננו שיתנה שתחזיר לו את נייר הגט, מי אמר? האם אמר רבן שמעון בן גמליאל שאפשר לקיים את התנאי בנתינת דמי הנייר? והבעל מבאר את הדין הזה על פי דיני תנאים שנלמדו מתנאי בני גד ובני ראובן. התנה איתה משה רבינו שרק אם ילחמו עם שאר השבטים בכיבוש ארץ ישראל יקבלו אחוזה בארץ הגלעד. ומהאופן שבו נעשה התנאי הזה נלמדו דיני התנאים, וכאשר התבהר להלן מתוך תירוצי הגמרא. אלא אמר אביי, אמני, כמו מי הולכת הברייתא הזו הסוברת שאם אמר הבעל על מנת שתחזירי לי את הנייר של הגט הרי היא מגורשת, שיטת רבי מאירי. דאמר רבי מאיר במסכת קידושין דף סמך א' עמוד א', כל תנאי שמתנה אדם בעינן צריך שיהיה תנאי כפול, ואם לא כפל את התנאי, לא חל התנאי. בדיוק כמו שכפל משה דברה ואמר, אם יעברו ונתתם להם, וחזר ואמר, ואם לא יעברו ונאחזו בתוככם. ואחה, במקרה הזה הלא כפל לתנאי, הרי לא כפל לתנאו והוסיף, שאם לא תחזירי לי את הנייר, יהיה הגט בטל, ומשום כך בטל התנאי, ואינה צריכה להחזיר לו את הנייר, וממילא הרי זה ככל גט, והרי היא מגורשת. חכמים שחולקים על רבי מאיר שסוברים שלא צריך תנאי כפול, הטעם שכפל משה את התנאי, שאם לא היה כופל, היה משמע שאף בארץ ישראל לא ינחלו, לכן כפל משה את דבריו, אבל זה לא מדיני התנאי הוא עשה את זה. מקשה רבה על תירוצו של הבעיה, אם את כפלה רבה, מתוך דבריך המבואר, טעם הדבר שהתנאי בטל והגט קיים, זה רק משום דלא כפלה לתנאי, בגלל שהוא לא כפל את עינאו, כפלה לתנאי, אם אכן כפל הבעל את התנאי, כן חל התנאי, וכיוון שאינה יכולה לקיימו, לא אהבה גיטה, זה לא נחשב לגט, וקשה על דבריך שבאופן זה התנאי בטל, אפילו אם היה כופל את התנאי, שהרי מכדי, הרי כל תנאי מאיך הגמרין עליהו, מיני למד רבי מאיר שצריך כל תנאי להיות כפול, מתנאי בני גד ובני ראובן הוא למד זאת. והרי הלכה נוספת יש ללמוד משם. ומה אתם תנאי קודם למעשה, כשם שבבני גד ובני ראובן התנאי, דהיינו אם יעברו ואם לא יעברו, שבו תלה את נתינת ארץ הגלעד וקדם למעשה, והמעשה היה ונתתם להם, אף כל תנאי קודם למעשה, גם בכל תנאי צריך שיהיה כך, שיקדים את התנאי למעשה, ולהפוקי, להוציא, אחה, כאן, דמעשה קודם לתנאי, בענייננו, המעשה קדם לתנאי. שהרי הבעל אמר לה לאישה, הרי זה גיתך, שזהו המעשה שרוצה לפעול, והוא קדם לתנאי שאמר על מנת שתחזיר לי את הנייר. ואם כן, גם לדעת רבנן החולקים על רבי מאיר וסוברים שלא צריך תנאי כפול, באופן הזה הם מודים שהתנאי בטל, כיוון שהמעשה קדם לתנאי. אלא אמר רבה, חן טעם הדבר שהגט כשר? משום דנעשה באופן שהמעשה קודם לתנאי, ומטעם זה לא חל התנאי והגט כשר. מה תקיף לרבה דבר רבה על תירוצו זה של רבה מתוך דבריך המבואר? טעם, טעם הדבר שהתנאי בטל משום דמעשה קודם לתנאי? ובאופן זה בטל התנאי, משמע, אם היה התנאי קודם למעשה, היה חל התנאי. וכיוון שאינה יכולה לקיימו, לא אבי גיטה. וקשה שבאופן זה אפלו היה מקדים את התנאי, היה התנאי בטל. ולמה? שהרי מכדי כל תנאי מאיך הגמרינן לו, הלא מאיכן לומדים אנו את הלכות התנאים, מתנאי בני גד ובני ראובן, ואם כן יש ללמוד עוד. מה אתם כשם ששם אצל בני גד ובני ראובן היה התנאי בדבר אחד? ומעשה בדבר אחר, התנאי היה שיעברו את הירדן לסייע בכיבוש הארץ. ואילו המעשה היה שקבלו נחלה בעבר הירדן המזרחי שהוא מקום אחר, אם כן יש ללמוד שאף כל תנאי צריך להיות באופן זה. התנאי על דבר אחד והמעשה על דבר אחר. להפוקי אחה, מה שאין כן כאן, שאמר לה, הרי זה גיתך על מנת שתחזירי לי את הנייר. דתנאי הוא מעשה בדבר אחד הם, שהרי המעשה הוא חלות הגט, וכן התנאי הוא שתחזיר לו את הגט. ומשום כך בטל התנאי, ואינה צריכה להחזיר לו את הנייר, וממילא הרי זה ככל גט, והרי היא מגורשת. אלא אמר רבה דבר רבה, כן טעם הדבר שהגט כשר? זה משום דבאופן זה התנאי הוא מעשה בדבר אחד הם, ומטעם זה אין חל התנאי והגט כשר. תירוץ נוסף מביאה הגמרא רבה שיאמר רמני, הברייתא הזו כשיטת רבי, דאמר רבונה אמר רבי, כל האומר על מנת, כאומר מעכשיו דמי נמצא, שהרי הוא כאומר הרי זה גיתך מעכשיו על מנת שתחזיר לי את הנייר לאחר זמן. ונמצא שבשעת חלות הגירושין הנייר שלה ומתקיים דין ונתן בידה. ועל אף שמוכרחת היא להחזיר את הנייר שאם תשאירו לעולם נמצא שלא נתקיים התנאי ולא חל הגט. מכל מקום, פוסקת הגמרא במסכת סוכה דף מ"א עמוד ב' שמתנה על מנת להחזיר שמה מתנה. ואף שגם רב הסובר להלכה שכל האומר על מנת כאומר מעכשיו, שהרי הלכה כרבי, ובפשטות גם כאן סובר כך רבה. אם כן יש להבין מדוע נזקק רבה לאיל לטעם שמעשה קודם לתנאי ולא תירץ כמו רבשי, תרצים התוספות בדיבור המתחיל אלא, שאכן לדעת רבי ניתן להעמיד את הברייתא הזו שהטעם שהגט חל, זה משום שאמר על מנת. אבל רוצה רבה להעמיד את דברי הברייתא גם לדעת חכמים החולקים וסוברים שאומר על מנת, אינו כאומר מעכשיו ולכך נזקק לטעם שהמעשה קודם לתנאי. מביאה הגמרא את תקנת שמואל בגט בשכיב מרע לקיום דיני התנאים. עדכין שמואל בגיטה דשכיב מרע, עדכין שמואל בגיטה ניתן על ידי חולה הנוטל לבות, ורוצה שיחול הגט רק על הצד שאכן ימות בסוף מן החולה הזה, שהוא יצטרך לומר במסירת הגט, אם לא מתי לא יהיה גט, ואם מתי יהיה גט. כדעת רבי מאיר לאל בדף ע"ה עמוד א', שצריך להיות התנאי כפול. ובררת הגמרא משום מה תיקן שמואל להעמיד התנאי בנוסח הזה דווקא. ולימה, משום מה לא תיקן שמואל שיומר, אם מתי יהיה גט, ואם לא מתי לא יהיה גט. מדוע הוא תיקן דווקא בהפך? משיבה הגמרא, כיוון דלא מקדימין יש פורענותו לנפשי. אין לו לאדם להקדים דבר פורענות על עצמו ולומר תחילה אם מה תהיה גט. שואלת הגמרא, ולמה שיומר, או משום מה לא תיקן שמואל שיומר, לא יהיה גט אם לא מתי, אלא יקדים איתה לגט. משיבה הגמרא, כיוון דבינן צריך שיהיה התנאי קודם למעשה. לכן צריך להקדים את התנאי, דהיינו המיטה שבה תולה את חלות הגט. למעשה, דהיינו חלות הגט. מקשה רבה על נוסח התנאי שתיקן שמואל, מתקיף לרבה, איך מועיל התנאי הזה? והלומיך די הרי כל דיני תנאי מאיך גמרינן, מאיכן לומדים אותם? מתנאי בני גד ובני ראובן. ומה אתם כשם שבתנאי בני גד ובני ראובן הייתה אמירת הן קודם ללאו, הצד שיקיימו את התנאי קודם לצד שלא יקיימו אותו, שהרי הקדים ואמר להם משה, אם יעברו ונתתם להם, אף כל תנאי צריך שיהיה הן קודם ללאו. להפוקי להוציא אחה, מה שאין כן כאן בתקנת שמואל שתיקן שיומר, אם לא מתי לא יהיה גט. קודם לאמירת, ואם מתי יהיה גט, דנמצא עליו קודם להן. נמצא שאין תנאי זה כתנאי בני גד ובני ראובן. מכוח הקושייה הזו אלא אמר רבה, אכן, על מנת לקיים כל דיני התנאים בלא להקדים פורנות, יש לכפול התנאי שלוש פעמים, וכסדר הזה, אם לא מתי לא יהיה גט, אם מתי יהיה גט, אם לא מתי לא יהיה גט. באופן זה מתקיימים כל ההלכות הנזכרות לאל, שהרי הוא מתחיל באם לא מתי לא יהיה גט, ובכך מועיל שלא מקדים איניש פורנות על הנפשי. אחר כך הוא אומר, אם מתי יהיה גט, אם לא מתי לא יהיה גט, ובכך מתקיים הכלל, דבעינן שיהיה הן קודם ללב. וחי את החי וראה, הגענו למשנה, בדף ע"ה עמוד ב'. המשנה עוסקת כמו במשניות הקודמות בנותן גט על מנת שלא יחול, אלא אם תקיים האישה תנאי שמתנאימה. דנה המשנה מה הדין באופן שאין כבר צורך לבעל בקיום התנאי. אומרת המשנה, בעל שאמר לאישה, הרי זה גיטך על מנת שתשמשי, שתשרתי את אבא שלי, או על מנת שתניקי את בני, עד כמה היא מניקתו ויחשב הדבר שנתקיים התנאי? עניין שימוש אביו ציחה היא לשמשתו כל ימי חיי האב, אבל לגבי הניקה הדבר תלוי בשנות הילד, שהרי גדול אינו צריך לנוק. שתי שנים. עד שיהיה בין שתי שנים, שזהו משך הזמן שצריך התינוק להיניקה, וכיוון שמלאו לו שנתיים והניקתו, נתקיים התנאי והרי היא מגורשת. רבי יהודה אומר, עד שימלאו לו 18 חודש, שדיו לתינוק, לינוק בכך. מת הבן קודם מלות הזמן הראוי להנקה, או שמת האב, הרי זה גט מיד. שכיוון שלא פירש זמן להנקה או לשימוש אביו, ודאי לא נתכוון על הזמן שהוא צריך לזאת. וכיוון שמתו, ואין לו צורך בקיום התנאי, נחשב הדבר שנתקיים התנאי. אמר לאישה, הרי זה גיטך על מנת שתשמשי את אבא שתי שנים, או על מנת שתניקי את בני שתי שנים. אם מת הבן קודם היותו בן שתי שנים, או שאמר האב, אי אפשי, אין רצוני שתשמשני אישה זו. אף אם אמר כן שלא בהקפדה, שלא מחמד שהאישה יחיסתו, אלא מחמד דבר שלא תלוי בה. אינו רוצה בשימושה, אינו גט, כיוון שיתנה מפורשות על תקופת זמן מסוימת, כל שלא יניקה ושימשה בזמן הזה לא נתקיים התנאי והגט בטל. רבן שמעון גמליאל אומר, באופן כזה הרי זה גט משום שלא היא גרמה להקפדת האב ואין עיכוב השימוש במחמתה. כלל אמר רבן שמעון בן גמליאל, כל הקבע שאינה המנה, שלא נגרמת מחמת האישה, הרי זה גט. אומר תוספות בדיבור המתחיל כלל, דברי רבן שמעון בן גמליאל נאמרו דווקא בתנאי דוגמת זה, שאנחנו אומרים שבוודאי יתנה זאת הבא להרווחת התינוק או האב. ולכן כאשר האישה מוכנה לקיים את התנאי והקבע אינה מחמתה, הרי זה כאילו נתקיים התנאי, אבל כאשר דעת הבעל הייתה לתנאי גמור, הדין הוא לא כך. זוהי המשנה שלנו בדף ענהי עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה כמה היא מניקתו שתי שנים. רבי יהודה אומר 18 חודש. שואלת הגמרא, ומי בעינן כולה היי? וכי צריכה להעניק אותו זמן רב כל כך? ורמיני, אני אשאל אותך סתירה. שנינו בתוספתא, שימשתו את האב יום אחד או הניקתו את הילד יום אחד, הרי זה גט. ומדוע שנינו במשנה שצריך להעניק זמן מרובה? תרץ את הגמרא, אמר רב חסדא לא קשיא, הסתירה בין המשנה לבין הברייתא, שכן הרבנן והרבן שמעון בן גמליאל. ומבאר את הגמרא, מתניתין כדעת רבן שמעון בן גמליאלי, הסובר שכל המתנה גיטו בקבלת טובת הנאה מהאישה, כוונתו להרווחתו, ולכן תולים שנתכוון לכל זמן שהוא צריך להרווחה, ואילו הברייתא שאמרה שדי לה ביום אחד, כדעת רבנן נאמרה שהם סוברים שדעת הבעל היא שתקיים האישה בדווקא את מה שהיא תנה, ואין כוונת תנאו למען הרווחתו. ולפיכך, כיוון שקיימה האישה את התנאי אפילו יום אחד, די בכך. דוחה הגמרא ואומרת, עמי דסייפה מהסייפה של המשנה, רבן שמעון בן גמליאל הווי, כמו ששנינו במשנה כלל אמר רבן שמעון בן גמליאל, מכלל, מכך מוכח, דרישה, לאו רבן שמעון בן גמליאלי. אז איך ייתכן לומר שדברי המשנה, רבן שמעון בן גמליאל אמרם? אלא הופכת הגמרא את השיטה ואומרת, הברייתא שמקהילה לומר שדי בקיום יום אחד רבן שמעון בן גמליאלי, שמצינו דמעיקל בתנאי, שאין לגבי מתנה על מנת שתתני להצטלתי מקל לומר שיכולה להיתן לדמיה, ואין בסוף משנתנו מקל לומר שאף אם לא שימשה את האב כלל, כל שאין העקבה באה ממנה נחשב כקיום התנאי והרי זה גט, ואילו מתניתין משנתנו המצריכה להעניק כל זמן שהתינוק צריך בכך, רבנני, המחמירים בדיני תנאי, שהם מחמירים גם בדין הזה לומר שכוונתו הייתה לכל זמן שהוא צריך בכך. רבא אמר, אופן נוסף ביישוב הסתירה בין המשנה לברייתא, לא קשה, לא קשה הסתירה בין המשנה לברייתא. כאן במשנה מדובר שיתנה הבעל בסתם ולא נקט זמן לתנאו, אילכך מקיימת האישה את התנאי בכל את הצורך. כאן בברייתא מדובר במפרש, שתניק ותשמש יום אחד. מבארים התוספות בדיבור המתחיל כאן, שהחידוש הוא שדווקא אם הניקה ושימשה יום אחד נחשב כקיום התנאי. אבל אם מת האב או התינוק קודם שהניקה או שימשה, אינו גט. לפי שהיינו חושבים שכיוון שהקל בתנאו כל כך והצריך את הנקתה או את שימושה רק ליום אחד, אף שפירש כלפי אותו היום, מכל מקום מצינו הקלה גדולה בתנאו. אם כן, כאשר מת בלא הנקה ושימוש, יהיה זה גט. ומשמיעים לנו שלא אומרים כן, אלא צריך הנקה ושימוש ליום אחד, ובלא זה, לא חל הגט. רבשי אמר, דעה חולקת, כל המתנה בסתם דינו נמי כמפרש יום אחד דמי, שבוודאי אין כוונתו אלא ליום אחד, וממילא אפשר להעמיד את הברייתא אף כשלא פירש. מוהי ורבותיי אחי וראי, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי, דף עין דלת ממסכת גיטין, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה נפקא מינה בין בעילתה תלויה לבין בעילתה ספק, לבין מגורשת ואינה מגורשת? שאלה שנייה, אומר לאשתו, הרי זיגיתך על מנת שתתני לי 200 זוז ונקרא הגט קודם קיום התנאי. האם מגורשת ומדוע? שאלה שלישית, מה הסברה לומר שדווקא בגירושין או דווקא בקידושין כוונתו לעכב החלות עד קיום התנאי? שאלה רביעית, מה מחלוקת חכמים ורבן שמעון מגמליאל באצטלית? שאלה חמישית, איכן מצינו שיכול לומר כאילו התקבלתי ומדוע אין להוכיח מכך שיכול למחול על התנאי שיתנה בגט? שאלה שישית ואחרונה על דף עין דלת, מדוע אין לומר שרבא הסובר שזכה אריס כשירד גשם והושקטה השדה מאליה שהוא סובר כרבן שמעון בן גמליאל? השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום יום חמישי, ט"ז באדר א' תשע"ו, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה דף עין ד' ממסכת גיטין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי, י"ז באדר א' תשע"ו, ערב שבת קודש, פרשת כי תישא, ונלמד שני דפים, את דפים עין ה' ועין ו' ממסכת גיטין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילי דמיתיו ממקור הברכה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.